אנחנו רוצים לסיים את החלק האחרון של פרק ד', לדבר היום על הכנענים, ולפלוש אל תוך פרק ה', שעוסק בקשר בין אברהם אבינו ויציאת מצרים. בסדר? בפרק הרביעי, ומקור שהוא גם הכותרת, הביא המהר"ל את הפסוק מויקרא י"ח, כמעשה ארץ מצרים אשר שבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ מצרים אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. הן המקום שעם ישראל נוצר בו, אני כבר מסכם את המהר"ל, והן המקום שהוא הולך אליו, הם שני מקומות שהתורה מצווה על נתק קיצוני מהמעשים שלהם, בדגש על עניין העריות. והמהר"ל מסביר את שתי האומות הללו, שתי התרבויות הללו, שתי תנועות החיים האלה, באופן שונה. התרבות המצרית, בה עסקנו עד היום, משקפת את השקיעה המוחלטת בעולם החומרי, ופיתוח החיים, האדם, המשפחה, החברה, התרבות, העולם, תחת הכותרת הזאת. אפילו הדת, ועבודת האל של האדם גם היא מוכפפת צבועה בצבע הזה, במדיניות החיים הזאת, בתנועת החיים הזאת, לשם החיים זולגים, לשם הם הולכים, היורשת של החברה הזאת בתקופות יותר מאוחרות זה תהיה החברה הרומית, בתקופות עוד יותר מאוחרות זה היבטים בחברה האמריקאית, אבל זאת תנועת החיים. המקום הדתי, המקום הרוחני, המקום, כל המקומות המופשטים האלה, הם קיימים, לא להתבלבל, הם קיימים, אבל הם משועבדים לחלוטין, הם צבועים לחלוטין, בצבע הזה של העולם החומרי. זה מצרים. המציאות הזאת, הכל כך קיצונית, היא הקר שבו גדל עם ישראל. וכאן המהר"ל שתל יסוד, שהוא יקצין אותו עוד יותר בפרק הבא, בפרק החמישי, והוא שבהפוך על הפוך, כדי לייצר קצה אחר, אתה צריך לצמוח בתוך הקצה השני. ובלשונו דבר צומח מתוך ההפך שלו. אנחנו רגילים בך בדרך כלל שצריך להיות לך מצע מאוד ידידותי, מאוד זה, ושם אתה נוכל לצמוח. המהר"ל אמר את זה על ההפך בין ישראל לבין מצרים, והוא הולך לתת עוד מכה עם הדבר הזה בתחילת הפרק החמישי, ולעשות מזה עיקרון על... והתייחס לאברהם אבינו. זה דבר, להראות שזה בכלל יסוד שעומד בשורש הבריאה, שורש המציאות, העיקרון הזה, אבל הוא העיקרון השני. הפיינו את המצרים, אל מול המצריות הזאת שמשמעותה חומריות ועריות, עריות אבל שוב במובן החומרי, החייתי, הגס, בסדר? לא במובן עם כל מיני השלכות רוחניות ועניינים סיפוריים, עריות במובן הכי גס שיכול להיות, ניצול ציני של האדם, שימוש בו והלאה. זה העריות של מצרים, אשת פוטיפר, בסדר? לייצר אומה שהיא בקצה השני לגמרי, שעולם העריות שלה הוא עולם של קדושה, שעולם החיים שלה הוא עולם של רוח, אתה צריך לייצר אותה בתוך המצע הפוך ממנה. בינתיים בפרק הזה, לשאלה למה, התשובה של המהר"ל, ככה. זאת אומרת, הוא לא הסביר את זה אל העומק. הוא יפתח את זה טיפה יותר בהי. כן.
איפה ראינו, פסוקים איפה המהר"ל מביא שמצרים
דווקא
העניין של העריות?
הוא הסביר את זה בעריכות. הוא לא אמר שהוא דפוך, הוא לא אמר שהם דווקא העריות. העריות שם הם שיקוף, הם חומר. חומר. והעריות שלהם הם עריות חומר. נראו, רואים את האישה, אבל הוא פחות עשה, זה פשוט יסיק אותו. העריות, זה משקף את העניין שלה הזה. תמצית הזיהוי שמצרים אצל המהר"ל זה חומר. לא העריות דווקא, לא מעניין אותו העריות כאישיו. זה כן מעניין אותו כדי להבדיל את הפער הקיצוני בין הקדושה לבין העריות. עכשיו אנחנו נופלים ישר לכנענים, אני לא חוזר כאן על הרבה דברים שהמהר"ל אמר כאן. כנען. כנען בעמוד. למד א', עמודה ימנית, אמצע הפסקה. וכן מה שאמר, כי כנען מקולקלים מהכל. גם כנען זה קצה נוסף. בסדר? אבל סוג אחר של קצה. זה קצה יותר מסובך, יותר מתוחכם. זה לא מקרה שבמצרים אנחנו נולדים, אבל עם כנען, לתוך כנען אנחנו נכנסים. עם כנען אנחנו חיים ביחד, לא אמורים, כי היינו אמורים לעשות לו את חיי כל נשמה, את כנען אנחנו אמורים להחליף. זה לא מקרה, לכן חייב להיות שההסבר של המהר"ל לכנען, הוא יהיה הסבר שבו הזיקה, הקרבה בין עם ישראל לבין כנען, היא תהיה יותר גדולה. בסדר? כי בכנען אנחנו לא נולדים ויוצאים, שזה ההפך שלך, אתה צומח בתוכו ובועט ויוצא החוצה, יציאת מצרים. לתוך כנען אנחנו נכנסים, שם אנחנו מתיישבים, בתוך הנכסים שלהם, בתוך האדמה, מחליפים אותם כביכול. לא הייתה יכולה להתרחש החלפה כזאת, אם אין איזה זיקה יותר קרובה. בסדר? וזה תשתית של מה שהמהר"ל הולך להגיד עכשיו, הכנענים לעומת המצרים הם לא חומר נטו, הם צורה. זאת אומרת, זה כן, יש פה תרבות. תרבות, אבל מסובכת מאוד, אבל בגלל זה התסבוך שהיה יותר גדולה, לכן גם עם ישראל שם נכנס שם ומתערבב בפנים ומתשטש. בסדר? לוקח 300 שנה לשחרר אותו מהסיפור הזה. במצרים זה לא יכול לקרות, כי זה תרבות אנטיטטית. בכנען זה תרבות מתחככת.
זה הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע להשאיר
כנענים בארץ ישראל. לא להשאיר. לא להשאיר, כי זה תרבות מתחככת. לא להשאיר. במצרים אי אפשר להשאיר. לכן גם הציווי לא תרד למצרים. אסור לשוב למצרים. בסדר? לידה הסתיימה, אין מה לעשות שם, פי המהר"ל. כנען זה הרבה יותר מסובך, לכן לא תחיה כל נשמה, שלא מצאנו ציווי כזה, חוץ מהמלאק. אוי ובכן מה שאמר, כי כנען יותר מקולקלים מהכל. יש לך לדעת עניין כנען, כי כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל הם כמו צורה נבדלת מהחומר, כלומר הם אומה שמבטאת עולם רוחני שהוא בלתי משועבד לחומר לחלוטין, זה הקודש, ויש צורה המוטבעת בחומר. כשהיא צורה, זה כן תרבות, זה כן עולם רוחני, אבל שהוא מוטבע בחומר, זאת אומרת שהטבע של החומר תבוע בו. המוטבע בחומר, זה גם בלשון הפשוטה כמו ששומעים את זה, שהוא תבוע, כאילו שקוע בחומר, הוא לא יצליח להשתחרר ממנו. וזאת הצורה, היא הצורה הפחותה. יש המשוואה הזאת של צורה מוטבעת, חומריות ופחיתות, היא תלך איתנו עכשיו לאורך כל הטקסט הקרוב, והיא מדויקת בלשון המהר"ל, ואותה נצטרך להסביר. כאשר אמרנו, כי מצרים נקראים חמורים ונמשלים כבהמה, כך הכנענים גם כן דומים לזה. ועליהם נאמר, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה עם הדומה לחמור. אבל שימו לב, הוא לא חמור, הוא לא חמור, הוא לא זרמת סוסים זרמתם, הוא עם הדומה לחמור. הדומה הזה הוא, צור, הוא מילת המפתח. אנחנו תמיד ישר עפים על הזה ואומרים, חמרים, אנחנו בני אדם, הם חמורים. אבל רואים שהמהר"ל מדייק את המילה הדומה. כי הדומה הזה הוא מה שנקרא בלשונו מוטבע בחומר. כי הצורה המוטבעת בחומר, זאת אומרת, זו שדומה לחמור. שתבועה בחותם החומר, נמשל כחומר. הנה, נמשל. נמשל זה דומה. ויש לה משפט החומר בכל מעשיה. היא צורה, היא תרבות, היא עולם רוחני, אבל שלא הצליחה להשתחרר מהתפיסות החומריות. זה תרבות רוחנית חומרית. זה פרגמטיזם רוחני. זה רוחניות שלא מצליחה להשתחרר מהשעבוד לחומר. ולפיכך הכנענים הארורים דומים למצרים. הנה, דומה לחמור זה דומה למצרי. בסדר? הם לא חמורים, הם דומים לחמור. הוא דומה למצרי. במה? בזה שהוא לא הצליח, הוא הצליח לייצר איזה סי רוחני, אבל לא הצליח לשחרר אותו מכבלי העולם החומרי, הפיזי, הכלכלי, שבו הוא חי. זה נקרא ארור. רוחני לא משוחרר זה ארור. אצלנו ארור זה מקולל, זה כאילו זה. המדרש, בסדר? שהמהר"ל מביא פה, זאת אומרת, זה פסוקים. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך, זה מוסס, אבל אבל המהר"ל מנגן פה את מדרש חז"ל שאליעזר רצה לחתן את הבת שלו עם יצחק, ואברהם אמר לו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מתדבק בברוך. לשם המהר"ל מרמז. אבל הוא נותן פרשנות למה זה ארור. ארור זה כאילו שייך לברכה, הוא שייך למישור של הברכה. זאת אומרת, הוא התרומם מעל החומריות, מעל החומריות המצרית, כי גן השם כארץ מצרים, ויראו את האישה, לוט, שנמשך אחרי הכסף, וכן הלאה, הם התרוממו למקום מסוים, אבל לא הצליחו לנתק אותו מהדפוסים החומריים. לכן, הזונה הכנענית תיקרא קדישה. זאת אומרת, היצר המיני הוא כן מתחבר שם מאוד לעבודה זרה, לדבקות, לדחפים הדתיים, אבל הוא כל הזמן נשאר טבוע בצדדים החומרים. לכן על כל גבעה ותחת כל עץ רענן, את צועה זונה. הלהט הדתי הוא לא מצליח להשתחרר מהדפוסים הזנותיים, אז הוא מייצר מין עבודה כזאת של זנות בבתי המקדש, של פעור, של כל מיני דברים כאלה שכל המאפיין שלהם זה עולם רוחני, אבל לא משוחרר מהצד החומרי, חומרני, חושני, פיזי. זה ארור. ארור זה רוחני שלא השתחרר מקללת החומר. זה ארור. כן.
זה במעמד על גיזם ואיבל. שכל הארורים זה מפגיל העניין הזה?
צריך לבדוק. צריך לבדוק את כל הארורים שמה. מסתם הזה צריך להיות, כי זה צריך להיות. היא לא שמה, המזבח נתקע שם בגלל ששכם הייתה מרכז העבודה זרה הכנעני. זה כאילו לתקוע לא רק דגל מול הפרצוף שלהם, זה בתוך המוח שלהם לשים דגל, מזבח. מזבח שם שם. אז מסתם הזה קשור, אבל צריך לעשות את ההשוואה הזאת בצורה מדוקדקת. זאת אומרת, קיבלת שיעורי בית. לקחת את הפרשייה הזאת, לנתח את כל הארורים, ולראות אם הם משתרשרים למה שהמהר"ל אומר כאן. מסתם כן, מסתם המהר"ל עשה את זה.
שגם אומר שם שזה הכל קשור
להריות
או משהו כזה.
לא זוכר. כן.
הרב הדגיש מקודם שגם במצרים היה רוח, אבל הייתה צבועה בחומר.
לא הייתה רוח, היה חומר, הייתה חומר, גם הרוח שם היא חומר. זה לעצום. בסוף זה גם תהליך שהשיא שלו יגיע ביוון, שהפלטון יפריד את הרוח מהחומר. האומה היחידה שהיא בכלל, התפיסה שלה, היא תפיסה שיש רוח שעומדת בפני עצמה, זה רק מי שקיבל נבואה. כאילו עד העולם, בעולם העתיק. בעולם העתיק אין הפרדה בין רוח לחומר. אין דבר כזה. לכן היהודים הם כאילו משוגעים. הוויה הזה, הוויה ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, זה דבר שהאדם האלילי הוא לא מסוגל לחשוב אותו אפילו. אתם איתי? כאילו אתם גם לא יכולים לחשוב את זה שהאדם האלילי לא יכול לחשוב את זה, כי זה מוטבע. זה מוטבע בנו כל כך, ההפרדה הזאת, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב, איך אפשר לחשוב אחרת. אבל הפוך, בעולם של יציאת מצרים, אי אפשר היה לחשוב אחרת. כלומר, לחשוב כמו יהודי, זה לא לחשוב. אין מחשבה כזאת. לכן תשימו לב, גם התורה מתארת את זה, זה מחשבה שבאה מלמעלה. המין האנושי הוא לא נמצא שם, והוא גם לא יכול לטפס לשם. אם כבר, הוא יכול לקפוץ לשם. וזה מה שעשו ליהודים. זה קפה עליהם הר כגיגית, זה קפץ עליהם. ההר. קפה עליהם הר כגיגית, זה הכריח אותם להאמין. כלומר, לחיות מציאות שהיא בלתי אנושית בעליל, שכאילו יכולה להיות מציאות מופשטת, חיים מופשטים, בלי שום מימד חומרי. לכן ששנייה אחת משה רבנו יוצא מהתמונה, טק, העגל נכנס, ברור. כי זה לא נתפס בך, זה כאילו להקדים את העולם בסדר גודל של כמעט 1,000 שנה. של כמעט 1,000 שנה. וגם שם המתח הזה של העבודה זרה, הוא כל הזמן פמפם בשכל. מזה תבינו, למה ישראל הם כל כך כל פעם זולגים לעבודה זרה? כאילו, זה כאילו לאמונה באלוהים חיים, זה כאילו לשלוף אותך החוצה מהמציאות, ולשים אותך במציאות אחרת. זה הצורה הנבדלת שהמהר"ל מדבר עליה כאן. זה להשתייך למציאות שהיא לא חיה כל הזמן את הכבילות לחומר, בתוך החומר. זה לצאת החוצה ואז להיכנס חזרה. כן. אצל הכנעני, אצל המצרי, גם האל, גם הדת, זה לא תנועה נפשית, אני מסביר את זה אישיותית. זה לא תנועה נפשית נפרדת מהרצון לעשות כסף, מהרצון להרחיב את השליטה החומרית שלו. זה עוד ורסיה בתוך העולם החומרי שלו. אצל הכנעני יש איזה להט, יש איזה דבקות, יש איזה רצון להתחבר לאיזה כוח עליון, עוצמתי, שהוא דמוני, עוצמתי, שהוא מבין שהוא גם בתוך הטבע, אבל הוא מבין שזה משהו אחר. זה לא עוד יאור, או תראה שהמצרים הם משרשרים גם את האלוהים למוקד הכוח הפיזי הכלכלי שלהם. היאור, השה, הפלישתים מתרגמים את זה, הדגים, הדגן. ואצל הכנענים המצרים, הפלישתים דרך אגב שייכים לאותו מישור. תראו, הפסוקים כתובים ממש ליד המצרים, כסלוחים, באו מזה, כפריסין, כל האזור הזה. זה שיטת החיים שלהם. לכן אתה רואה גם האל של הפלישתים הוא הרבה יותר דומה למצרים. דגון, דג ודגן, זה מה שמעניין אותם, זה מה שמעסיק אותם. זה הסיפור, אין להם, זה לא מלחמה, גם כשגוליאת נלחם נגד דוד, מחרף מערכות אלוהים חיים, בסדר? זה בא בשם העוצמה הפיזית, בשם הכוח. רב נחמן עשה מזה תורה שלמה, תורה ד' בליקוטי מוהר"ן תניאנה, שהוא אומר שגוליאת, המקביל שלו בעולם המודרני, אתה יודע מי זה? חכמי הטבע. המדענים, אבולוציונים. מה, בגוליאת הזה, הוא לא ידע לקרוא בכלל, איזה עגל. זה לא האישיו, אתה משקף את אותה מדיניות חיים. הטבע, החומר, הפיזיקה, זה הסי, רצון השם זה לא רלוונטי. מערכות אלוהים חיים, אלוהים חיים מי אשר השם ישמע בקולו. זה הסיפור. זה ההבדל. אצל המצרי, גם תנועה, גם הצד הדתי הרוחני, הוא חלק מהמשחק החומרי הכלכלי שלו. הוא לא חושב מעבר לגוף. הנפש היא איבר בגוף אצל המצרי. אצל הכנעני גם חלק מהחומר, כי הוא עוד לא יודע להפריד אותם, אבל הוא כן מרגיש שזה משהו אחר, הוא כן רוצה משהו אחר, הוא כן משתוקק, חושק במשהו אחר. משם באה הזנות שלו. הוא לא יודע אם זה הגדרה של יותר מתוחכם, הוא יותר צורה, בלשונו של המהר"ל. מופיע בו כן מישור שהוא לא מופיע אצל המצרי. הוא יותר מפותח מבחינה תרבותית, כן, אפשר להגיד את זה ככה. על אף שהוא יותר מקולקל, הוא ארור עוד מההתחלה, המצרים הם לא קיבלו איזה, הכנען שם כבר אצל נוח סימנו אותו. בסדר? לכן בסופו של דבר זרעו של אברהם אבינו התנגש איתו. מה ההגדרה שלו? הנה הוא אומר, כי המצרים הם החומר, כמו כן הכנענים הם הצורה הפחותה, הארורה, אשר היא מוטבעת בחומר. ולפיכך יימשך לה מן הדברים אשר יימשכו אחר החומר ושווים בכל דבר. לכן תמצא הרבה קווי דמיון בין הכנענים לבין המצרים. וישראל הם הצורה הנבדלת בלתי מוטבעת בחומר. לכן התורה שלהם היא מחשבת הבורא. התורה שלהם זה מערכת ציוויים שבאה מהשמיים ולא צומחת מהארץ. בסדר? לכן זה קהל שמה שמאגד אותו זה תוכן רוחני ולא מדיניות הישרדות פיזית, חומרית, פוליטית, כל מה שאתה לא רוצה. מפני שהצורה המוטבעת היא צורה פחותה, אותה הצורה שהיא מוטבעת בחומר היא צורה פחותה, נאמר עליה ארור כנען והנגזרת והיא כנען עבד למו, כמו שכתוב בפרשת נוח. שהצורה המוטבעת היא צורה, היא מציאות רוחנית, ואין לה שלמות אשר ראוי לצורה. כי ברגע שאתה מדבר על צורה, ראוי שתהיה צורה נבדלת. ואילו היא, המהות הרוחנית, התרבותית הכנענית, היא צורה חסרה וארורה. ארורה זה נכה מבחינה רוחנית. והצורה הזאת המוטבעת אינה בן חורין, רק משועבדת לצורה הנבדלת. למה שנרמז למעלה בשורה 11, וזה בשביל חסרון הצורה המוטבעת, שהיא צורה חסרה. לכן ההתפתחות של הצורה הכנענית היא בשיעבוד. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לחיו, עבד עבדים יהיה למו. המצרים כאילו זה תרבות בפני עצמה, שהיא עומדת בפני עצמה. היא לא משועבדת לכלום, היא כאילו קצה אחד עם מציאות עומדת בפני עצמה. כי החומר הוא באמת מציאות שהשם יצר אותה בתצורה מסוימת בעולם. היא מקבלת את האופי שלה מהחומר לפי הצורה שלה, אבל היא כאילו מציאות בפני עצמה. הצורה היא גם מציאות בפני עצמה. כאילו מצרים וישראל הם הופכים, וכשהם נפגשים זה כדי שהצורה תלד מציאות חדשה, יציאת מצרים. כנען, שזה מין תווך באמצע, זה לא מצרים, כי זה צורה, אבל זה לא צורה שמסוגלת לעמוד בפני עצמה. בסדר? אז היא חייבת להיות דבוקה לאיזה תרבות, לאיזה מציאות מסוימת. עבד עבדים יהיה למה, זה מה שהוא קורא כאן, אינה בן חורין, רק משועבדת לצורה הנבדלת.
למה הצורה נבדלת? לא לחומר? לא אמור להיות משועבדת?
כי צורה היא, צורה יכולה, תראה, תשים לב לביטוי, המהר"ל שהוא מדבר על יחסי הצורה והחומר הנכים של הכנענים, הוא קורא לזה צורה מוטבעת בחומר. כי צורה לא יכולה להיות משועבדת לחומר, זה הפך המושגים. מהות לא יכולה להיות משועבדת לכלי. היא יכולה להיות כזאת שלא השתוחררה להיות מהות עצמית, אלא משועבדת לגוף. ניקח דוגמה מהנפש. כשאדם לא לוקח אחריות על חייו, לא לוקח את אחריות מלאה מבחינה נפשית אישיותית על חייו, אז הגוף, אז הגוף שלו שולט בו. הוא לא מצליח להפסיק לעשן, הוא לא מצליח להשתחרר מזה, הוא לא מצליח לשמור את העיניים, כל מיני דפוסים שהם תוצר של העובדה שהנפש שלו, האישיות שלו, העולם הפנימי שלו, לא חירותי באופן מוחלט. רואים את זה בצורה מאוד חריפה. אז כאילו לא עלינו, הוא כמו איזה כנעני. מתערבבים בו, לכן הרבה פעמים אתה רואה אצל במוקמוק נעני. כי הוא כאילו צורה, הוא כן מחפש, הוא כן חותר לעולם הרוחני שלו, אבל היא מוטבעת בחומר, כאילו יש עליה טביעות האצבעות של החומר. זה המשמו. ולכן יכולה להשתעבד, העבד עבדים, זה לא למצרים. זה יהיה למו, זה לשם. זה לא? הם, או שהם התבעיד, זה סוגיה מעניינת, דרך אגב, מבחינה היסטורית, רואים שבכנען מעולם לא נוצרה הגמוניה כמו במצרים. כל הארצות שסובבות את ארץ ישראל באיזושהי צורה, הם היו חלק מהאומות שעלו על במת ההיסטוריה בהגמוניה כוללת. זה מצרים למשך תקופה ארוכה, זה אזור של סוריה, בדרך כלל היה מוכפף לכל מיני אזורים, אבל גם בו, באנטיוכיה הייתה תקופה, בתקופה יותר מאוחרת, אשור, כל האזורים האלה הם ורק בכנען זה לא קרה. בספר יהושע מתאר שכשבני ישראל נכנסו לארץ, היו שם 31 מלכים. 31 מלכים. זאת אומרת, לא הייתה שם התעצמות חומרית שלמה, קולטת איזה כוח זה, אלא רסיסי ממלכות. זה כאילו מין התווך ביניים האלה, של המון זהויות, המון מלוכות, המון, איזה מין תווך ביניים שהוא לא ממלכה חומרית לגמרי ולא ממלכה צורתית לגמרי, איזה מין יצור כלאיים, יצור ביניים, שהוא משתקף ברסיסי אומות האלה, ב-31 מלכים, המדרש גם מרמז לדבר הזה. כמו בגרמניה, להבדיל.
כן.
איך? זה
לא
מאיים מבחינה חומרית, זה מאוד מאיים מבחינה רוח תרבותית, בדיוק כמו הפלורליזם. לכן הכנענים אין להם בעיה לחיות בתוך היהודים, והיהודים אוכלים את הפיתיון הזה, כמו שקרה בפרומו במואב, עם בנות מואב. בסדר? כאילו, בלעם הוא לא נתן רק איזה משהו מקומי, הוא סרטט כבר את מה שיקרה אחר כך, מה שספר דברים מזהיר ממנו כל הזמן. לא להתחתן, ולכן גם לא לחיות כל נשמה. כי מבחינה פיזית זה לא מאיים בכלל, כי אתה פשוט מפריד אותם והורג אותם אחד אחד. זה מה שישוע עושה, מפריד את הצפון מהדרום, תוקף את הצפון, כובש אותו, יורד זה, יורד לדרום, סוגר את הסיפור יחסית בקלות. זה לא האישיו. האישיו הוא אם באמת תבין שהאיום עליך הוא דווקא ברסיסי, בהתיישבות בתוכם. ההתיישבות בתוכם. הם אין להם בעיה, הם צורה הזאת, זה בדיוק מה שהם חפשים. את הלהט הזה, את הלהט הדתי הזה, זה בדיוק מה שהם חפשים. אבל הם לא מוכנים לנתק אותו מהקדשה, לא מוכנים לנתק אותו מהאדמה, מזבת חלב ודבש. מוכר מה קרה לך בו, גם נעשה כסף וגם נעיף בתי כנסת, חבל לך על הזמן. אל תדאג, סתדר, סתדר, אל תדאג.
אבל
אם זה ככה, אז למה, איך, אם זה לא תחיה כל נשמה, איך יש מציאות של עבד כנעני בכלל? לא היו אמורים להיות כנעני, זה מה שאתה שואל.
כן. אתה רואה בתורה שיש דינים לזה גם.
כן. אם אני לא טועה, זה מנחת חינוך, כשהוא דן על הדין, על הדין הזה, הוא דן על, הוא דן על הרמב"ם מספר המצוות. הרמב"ם בספר המצוות שם ברצף אחד את מצוות מחיית המלאק ואת לא תחיה כל נשמה. כורך אותם אחד בשני, או לפחות עושה בהם זיקה מאוד משמעותית. והחינוך, מנחת חינוך, הוא דן על ה, הוא דן על הדבר הדן הזה. הוא שואל את השאלה גם לכאורה בצורה אחרת. אם לכאורה היינו אמורים לקיים את לא תחיה כל נשמה, אז לכאורה לא היה עבד כנעני לשעבד אותו בצורה הזאת, ולא רק זה, השאלה יותר חריפה, שעבד כנעני הוא כאילו משנה סטטוס, הוא מתחיה במצוות כמו אישה, וגם לא אמורים לשחרר אותו. אבל אם הוא ברח, או שחררו אותו, או שאדוניו מת, כל מיני דברים כאלה, הוא לא שב להיות כנעני. כאילו מחזירים אותו למציאות, הוא נהיה יהודי. בדורות יותר מאוחרים מוצאים עצמם יותר קיצוניים, של עבדים כנענים שהיו למדנים גדולים. ראיתם תווי עבדי שיודע שעבד פטור מן הסוכה וישן מתחת השולחן ועניינים וסיפורים. אז הוא נותן לזה כמה תשובות. אחת, שזה מתייחס לאוכלוסיות שהן, מתייחס לאוכלוסיות שהם, זאת אומרת, קודם כל זה קשור למחלוקת ראשונים, האם יש קריאה לשלום גם מול הכנענים. חלק מהראשונים שסוברים שגם מול הכנענים הייתה קריאה לשלום. כלומר, אין סתירה בין קריאה לשלום ולא תחיל כל שם. לא תחיל כל שמה, זה מי שקראת אליו לשלום והוא לא נענה לך. זה שיטה אחת, או שיטה שנייה אומרת, מה פתאום, לא קוראים לשלום לכנענים, זה רק למלחמות אחרות. על השיטה שאומרת שזה כן, שיש קריאה לשלום גם לכנענים, אז יש כנענים שהם מי שיענה בשלום, אז אתה מכיל עליו ומשעבד אותו, מכיל עליו דיני עבד כנעני. בסדר? תשובה אחת. תשובה שנייה שניתנת שם, זה מתייחס לכאלה שיוצאים מגבולות הארץ המובטחת, בסדר? כמו גבעונים שהם לא יודעים שעבדו על בני ישראל, או יוצאים מגבולות הארץ המובטחת, מאלה אין לך חיוב שלא תחיה כל נשמה לגביהם, וחוזרים אחרת, או באזורים אחרים, באזורים שכבשת, במקומות כאלה. מה הדין לגבי עבדות שלהם? עבדות כנענית. ויש עוד כמה תשובות לזה. והדברים הללו הם דברים עמוקים מאוד ומופלאים. והכל נרמז בעניין אברהם והחמור אשר רחב עליו ונעריו עמו. כל מה שהמהר"ל אומר עמוקים מאוד ונפלאים, הוא מתכוון ששורש הדברים הוא בעולם ה... והכל נרמז בעניין אברהם, והחמור אשר רחב עליו ונעריו עמו. אשר אמר להם, שבו פה עם החמור, עמה דומה לחמור. כי אברהם דומה לצורה הנבדלת. המהר"ל משתמש בביטוי דומה, אני חושב, כי באמת הצורה הנבדלת זה לא אדם, זה נשמת העולם, זה הרצון השם שמתגלה בעולם. אבל כוונתו לומר, זה האדם שנשמתו הכי קרובה לנשמת העולם, וזה יהיה הנושא של הפרק הבא. לכן השורה הזאת החמישית שאתם רואים כאן היא למעשה תורחב כולה בפרק החמישי. בסדר? והחמור הוא החומר, ושני נערב אשר אמר להם שהוא פה עם החמור, הם שני הכוחות אשר הם חומר, והם מוטבעות בחומר. שתי ורסיות. ולפיכך כי אחד מהם זה ישמעאל, נכון? והשני זה אליעזר. זה שתי הוורסיות של המפגש עם החומר כפי שהתרבות הישראלית, הרוחנית, האמונית הולכת לפגוש. לפכך אמר לשבור פה עם החמור, עם הדומה לחמור. בוודאי הנה ישראל שהם המקבילה של אברהם כמו הצורה נבדלת. ומצרים הם החומר אשר אמרנו לך, והכנענים הם הצורה המוטבעת בחומר, אשר הוא ארור מטעם אשר אמרנו לך למעלה. וכבר אמרנו לך למעלה, כי הצורה הנבדלת הוא הפך החומרי, ישראל הפך מצרים. וכך הצורה שלמה הנבדלת היא גם הפך הצורה המוטבעת החומרית הארורה. כי ברגע שיש לכנעניות זיקה לחומריות, אז היא גם הפך, זה החילוק יש בין שני אלו הדברים. כי הצורה הנבדלת הוא הפך לחומר, ומכל מקום יש להם ייחוס וחיבור. תראו דבר מוזר, דווקא לקצוות, דווקא להפכים יש ביניהם יחס. הם מכתבים ביניהם מצד שהחומר והצורה מתייחסים. כי הצורה כדי להופיע צריכה חומר, והחומר כדי לקבל אופי צריך צורה. הצורה וחומר במהותם יש ביניהם יחס. אם שהם הופכים ביחד, יש קצת התייחסות והתאחדות בין הצורה ובין החומר. כי ההפכים כמו אלו בוודאי מתייחסים, כמו לבן ושחור. אף על גב שהם מהפכים, הם מתייחסים זה לזה. כי שניהם נכללים במראה, שניהם יוצרים את הגוון הכולל, והם כוללים המראה שזה נוטה לצד הלובן, וזה נוטה קצת לשחרות. וכל ההפכים בעולם, שימו לב להגדרה מאוד עקרונית, הם תחת מין אחד, הם תחת קטגוריה אחת בלשון ימינו. ואם לא כן, הם לא היו הופכים. כי כל קצה צריך את הקצה השני כדי לסרטט את מרחב החיים. בסדר? המתוק צריך את המר, כי הם מסרטטים ביחד את מרחב הטעם. בסדר? הקצוות הם תמיד מסרטטים את גבולות הגזרה של המרחב. בסדר? וכל מגוון הטעמים הם בין שני הקצוות הללו. אותו דבר הצבעים, השחור והלבן, הם מסרטטים את גבולות הגזרה של המושג טעם, ועכשיו בתוכם יש גוונים ותתי גוונים והמון גוונים. לכן תמיד יש בהם משחק, כי בלי שני הקצוות הללו לא היה מרחב, לא היה מושג בכלל. בסדר? לכן ישראל ומצרים הם מסרטטים, כאילו הצורה והחומר, הם מסרטטים את גבולות הקיום של החברה האנושית. הקצוות האלה. וכנען זה מין איזה מיקס באמצע הדרך, שהוא לא זה ולא זה. הוא איזה מין ירבו ואיזה מין כלאיים כזה, שהוא משהו אחר. ואם לא כן, לא היו הופכים כמו המתיקות והשחרות, שאינם הופכים ואינם תחת מין אחר. מתוק ושחור זה לא מסרטט לך מרחב. זה לקחת שני מושגים משני עולמות, ואין ביניהם, הם לא מתכתבים בכלל. כך ישראל ומצרים, אף על גב שהם הופכים, כי ישראל הם הצורה הנבדלת. זה הופעת הנבואה בעולם. ומצרים הם החומר. תן להם כל היום רק למכור תבואה. אבל מכל מקום שייך ייחוס ביניהם, כי המין האנושי זה חומר וצורה, זה רוח וחומר. כי החומר והצורה משלימים מציאות אחד. ודבר זה התייחסות, יחס, הכוונה ודאי. וכן מה שיש לישראל מעלה צורה נבדלת מן החומר, מכל מקום יש כאן שיתוף וחיבור. כי הצורה הוא צורה לחומר, מה שאמרנו מקודם. ואם לא היה זה שיש למצרים קצת התייחסות, לא היה אפשר שיהיו ישראל גרים בארץ מצרים. אחר שלא היה כלל התייחסות ביניהם. לא ייתכן שיהיו ישראל גרים ביניהם, כי כדי לצמוח מתוך ההפך שלך, אתה צריך שיהיה לך זיקה אליו. שיהיה לך משהו להתייחס אליו. לכן, הרבה פעמים בצבא קורה אחד משני דברים. אתה מגיע למקום מאוד קיצוני הפוך ממך, או שאתה נמחק, או שאתה גדל מזה. סבבה? ודל. מה? לא נכון, לא נכון?
מה שנכון, נכון.
מה שנכון, נכון. כן.
לגבי המלאק, אומרים שהוא ראשית גויים המלאק, וגם ישראל הם ראשית. אז אולי גם בהם יש איזשהו... הם כאילו גם שחקים על אותו ציר.
כן, האם על אותו ציר? מה אתם אומרים? שאלה טובה שם. נו? הוא אומר, כתוב, קודש ישראל להשם ראשית ואותו. ישראל זה הופעת הקודש. המלאק זה ראשית גויים עמלק. כתוב הרבה, גם אמרנו במקומות, זה כאילו ראשית מול ראשית. אז הנה, הם שני הקצוות, זה מה שהוא שואל. הם שני הקצוות, אז למה המהר"ל לא מסביר את זה על עמלק? למה מסביר את זה על מצרים? רובד ראשון של התשובה, עמלק, תשים לב, בדומה לישראל, זה לא אומה שיש לה ארץ שישראל יכולים לגדול בתוכה. זה כאילו תשובה טכנית, אבל היא לא לגמרי טכנית, כי העמלק, איפה הוא פוגש את עם ישראל? במדבר. זוכר שיהיו בפרי צדיק, התורה, תפילה צריכה מקום. התורה היא ניתנת במדבר. זה כאילו שבט, זה כאילו מציאות על מקומית. אז כאילו ישראל ומצרים זה שני הופכים במישור הקרקעי, על הארץ, במציאות החומרית. ישראל ועמלק הם הפכים במישור הרוחני נטו.
הם רק צורה?
בדיוק. אי אפשר להגיד על העמלק שהם צורה, וואו. הם צורה טמאה. זה הטומאה כניסיון להיות צורה. כן, כן. זה הקדושה מול הטומאה, זה הקודש נלחם דרך הטומאה. זה הסיטרה אחרה מול סיטרה דקדושה. ולכן זה כאילו אתה פוגש אותם, בפעם הראשונה שאתה פוגש אותם, זה שבט מול שבט. זה כאילו שני שבטים נודדים במדבר, אין להם מקום, אין להם כלום, מתנגשות רק שתי אידאות.
דווקא הייתי אומר אבל הפוך, כי עמלק זה מתחת לשם.
מה פתאום?
מחות עם חיית זכר עמלק, מתחת השמיים.
או, כי זה אידאה שפועלת מתחת השמיים. כיוון שהיא אידאה נטו, אז היא לא משהו חלקי, היא ניסיון להציב אידאה אלטרנטיבית לקודש. אין לה מקום מתחת השמיים, כי מתחת השמיים נכנס רק מה שחיים מגלם את הקודש בצורה כזו או אחרת. המצרים הם גם מגלמים את הקודש, בצורה זויה, חומרית, אבל מגלמים את הקודש, יש להם תפקיד, יש להם יוד. עמלק אין לו תפקיד, התפקיד שלו זה לקעקע את הקודש. זה לקעקע את הקודש, אבל זה מאבק כאילו בכלל לא במישור פה. לכן אומרים לך, מעל השמיים יש לו מקום. כי יש רצון עליון שהוא היווה בכלל את השמיים האלה. ועשה את מעל השמיים ומתחת השמיים. אז זה מתוכנן, אז מישהו רצה שיהיה מלא כזה. אז יש לו מקום מעל השמיים. אז זה עומק התשובה שהמלאק הוא לא מדינה שאתה יכול לצמוח בתוכה. כי הוא מציאות מסוג אחר לגמרי.
גם התורה נקראת ראשית.
ברור. זה מאוד, כי התורה היא הראשית, היא זהה עם נשמת ישראל. יבחן, אף על גב שכבר אמרנו למעלה. בסדר? שלוש שורות מלמטה. עמודה שמאלית, עמוד לא. לא. אב, מתי תפסיק עם הדברים האלה? אתה עושה בושה לבני דוד. לא, זה דת. אה? וואלה, אז אסור לי להזכיר ערים מסוימות ובתי ספר מסוימים. מי שהוא נוסע מתמיד, אז הוא ידע מהשיעורים הקודמים על מה מדובר. ואף על גב שכבר אמרנו למעלה, כי לכך נשתעבדו במצרים, ישראל. מפני שהיו מצרים מהפך להם, ולכך היו משועבדים למצרים, והיה מקוים בהם ועבדו ועינומתם 400 שנה. בסדר? מכל מקום לא היו גרים ביניהם אם לא בשביל כי ההופכים במה שהם הופכים כמו אלו מתייחסים זה לזה. לא הייתה יכולה להיות מצרים קרקע הייצור של עם ישראל אם לא היה ביניהם יחס. אם הוף הפך לא היה גם יחס. תראו זה נכון היום גם מבחינה פסיכולוגית. מי שהכי מתנגד, האנטי דתי הכי גדול בצוות שלך בסוף הוא חוזר בתשובה. הוא הראשון חוזר בתשובה. היה אוכל חזיר מול הפה. אה? דק, אני לא היה לי כל כך קיצוני, אבל בחתונה של תלמידה שלי מהרוב, יום אחד באתי, הזמינו לי, עליתי לברכה, לפניי עלו איזה אחד, ככה לבוש חרדי כזה וזה וזה, אני יורד ויורדים מהבמה, נגמר החופה וזה, לקחו את החתן והכלה, הוא נופל עליי בחיבוקים ונשיקות, אומר לי, תירוש, מה שלומך? למה אתה לא אומר שלום? אני מסתכל, אני אומר לו, למה? מח שלי, שחרר, מי אתה? הוא אומר לי, תראו שאתה לא מכיר אותי, אני זה וזה, אני מסתכל, אני אומר, וואי, נכון, זה המגלה החזקה, אני מוריד על זה, אשכרה. אני אומר לו, איך ימניה? הוא אומר לי, מה, לא טוב? אמרתי לו, אחלה, אבל תסביר מה אני... הבן אדם, ג'יק, זה, מסתבר משפחה של הקלה, דרך זה וזה. מה בן אדם לחם לך יותר חזק, זה, זה, זה מההופכים. כי ההופכים הם מתייחסים אחד לשני. זה לא כמו פה המצרים וזה וזה. עכשיו לקבל... זה אתה אמרת, אני לא אמרתי. ולכך הם גם כן פועלים זה בזה, אופה. שימו לב. זה הוא מחזיר אותנו לפרקים הקודמים. זוכרים? הדימוי של הצורף והדימוי של העובר והפעולה אחד בשני. אחד הם גם כן פועלים זה בזה. כאילו ההפך של מצרים זה לא כאילו איזה קר פסיבי. זה הפך שהוא פועל עליך, הוא מדרבן אותך, הוא מכריח אותך לגרום דברים, וגם אנחנו פועלים עליהם חזרה. המהר"ל אמר את זה בלמד א' בעמודה הימנית, שישראל בסוף שהם מבשילים, אז מצרים מתפרקת. זוכרים? Okay. כאשר היו ישראל יותר בשלמות, עמוד למד א' עמודה הימנית, שורה עשירית, כאשר היו ראויים לצאת לחירות ולקבל המעלה האלוקית, לכך היה הפך להם מצרים לרעה ולחיסרון. כמו שאמרנו, בשלמות ישראל גורם שהמצרים מהפך להם. ולכן המצרים נהיו יותר מקולקלים. כאן הוא פותר את השאלה שהוא הניח בהתחלה, את המדרש הזה שהמצרים היו הכי מקולקלים. פה הוא אומר, לא, גם המצרים פעלו עלינו דרך ההפך הזה, לגרום לנו להיות מה שאנחנו, ועד שלא היינו מה שאנחנו, לא היינו כלום שם. לכן היינו משועבדים חסרי אישיות לגמרי. אבל שכבר נהינו, פרקנו אותם. ככל שעם יתקהל, יתקרב יותר לסוף התהליך שלו, להבשלה ולהגעתו למצב שפח הוא אף החוצה, המציאות במצרים נהייתה יותר גרועה. כי הם פועלים עלינו, אבל גם אנחנו פועלים עליהם. הם פועלים עלינו וגורמים דרך ההפך שלהם לנו, והפוך על הפוך, להיות יותר רוחניים, יותר להיוולד, יותר להיווצר מבחינה רוחנית, וככל שאנחנו, בהפוך על הפוך, שאנחנו יותר מקצינים, יותר נהיים אנחנו, אז הם נהיים יותר הם. לא כאנטי, אלא כמערכת יחסים הזויה בין ההופכים. עד שכשאנחנו פורצים החוצה, הם נמצאים בשיא הקלקול שלהם, שהם ראויים באמת לעונש, למכה הזאת. ראויים באמת למכה הזאת. נכון. כאילו זה דינמיקה, זה לא דינמיקה רוחנית מיסטית, זה דינמיקת חיים, שצריך אחרי זה ללמוד ולתרגם אותה, לראות אותה בתרבויות, בעמים, גם בגלויות אחרי זה, וגם מבחינה פרטית נפשית. התהליכים האלה של מפגש מנופחים, הם תהליכים מאוד מסובכים, מאוד מורכבים. שכאילו ההפך הוא מייצר את ההפך ממנו, וכשהדבר האופקי לו הולך ומגיע לגמר בשולו, הוא מקצין את ההפך שיצר אותו. להבדיל אלף, מישהו רמז את זה, אבל להבדיל אלף אפי הבדלות בלי לעשות זיקות, שהיהודים היו צריכים לצאת מהגלות בדורות האחרונים, אז כל המציאות לכן כל כך הוא קצנה. הם הקצינו וכל המציאות הוא קצנה, זה ופאה, כאילו בעתה אותם החוצה. וממציאות הרבה יותר מסובכת עוד המורכבת מציאת מצרים. שוב, הדימויים הם לא זהים לגמרי, אבל הם בנויים על אותו עיקרון. ההפך שלך מגדל אותך, ושכבר מגדל אותך, אתה מקצין אותו, ובסוף נוצר איזה קרע. רגע, נגמור את הזה, ואז תשאל שאלות. נעמוד בזמנים. ולכך, ככה גם השאלה תעבוך, כי תקבל את התשובה. לא, היא תקבל את התשובה מפה. ולכך הם גם כן פועלים זה בזה, ההופכים. זה מה שהסברנו עכשיו. בסדר? כי לא יפעל המתיקות במשהו מתיקות בשחרות, ולא יפעל החמימות בשחרות. רק יפעל החמימות בקרירות, שהם תחת האיכות אחת, וכן יפעל המתיקות בחמיצות, שהם תחת האיכות אחת. צריכים להתכתב. ואי אפשר רק אלא שיהיה כאן שיתוף. חייב להיות איזה מישור משותף, שעל בסיסו נוצרת מערכת יחסים. ולכך אמרה התורה, לא תתאב מצרי, כי יש לך יחס אליו. כי גר היית בארצו, דור שלישי, כן תכניס אותו אליך. כלומר, אף על גב שוודאי מצרים היו הופכים לישראל, ועינו אותם, שיאבדו אותם, כמו שנדבר למעלה, הפכים אלו אינם נבדלים לגמרי. ולכך דור שלישי יבוא להם בקהל השם. וזה העניין הוא במצרים, ולכמה נתבהר עוד מזה. אבל הכנענים הארורים, הנה הוא חוזר לסוגיה שבה עסוק חלק השני של הפרק, דומים אל הצורה המוטבעת בחומר. זה לא המציאות המצרית שמנהלת איתנו מערכת יחסים של קצה אל קצה.
חשבתי שיש לך הרב.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. מיישו לכם ירושלים, צריך לבוא הבן אדם בשביל להביא כוס קפה, כל הדרך הוא נוסע עם זה ככה, קופץ לו ביד, וכל הזמן מחמם את זה עם מזלג שמחובר לזה של הסיגרות. איי, 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 ככה זה שנים מבריחים סקנים דיין. אבל הכנענים הארורים, דומים אל הצורה המודבעת בחומר, וזו הצורה הפחותה הארורה, הנה הביטוי, אינה מתאחדת ומתייחסת כלל עם הצורה הקדושה הנבדלת. היא לא שיירת לאותו מישור, זה האחדות, ולא מנהלת דו-שיח. היא נלחמת נגד, כי היא כאילו מניסיון להגיד, יכולה להיות צורה שלא צריכה להתנקטק עם החומר. יאללה אתם, עם כל הרוחניות הזאת שלכם, והטהרה והקדושה והצניעות, הולכים לבית כנסת, ואחרי זה הולכים למועדון, עושים מה שעושים השם ישמור, שם ירחם, גם רואים סרטים, וגם זה, מה קרה? זה כנען, לכן לא תחיה כל נשמה. לכן התרבות הכנענית צריך לקעקע אותה עד השורש. התרבות המצרית זה הרבה יותר קל. אתה לומד את הכלים הכלכליים, שם את התרבות שלך, שלום על ישראל. זה לא באמת נלחם אחד בשני. בסדר? זה השם פשוט מוליד את עם ישראל משם. הכנעניות זה עמדה הרבה יותר ארורה. זה כללה שמתחבא, מסתווה להיות ברכה. לכן אומר, הצורה הפחותה, ארורה, אינה מתאחדת ומתייחסת כלל עם הצורה הקדושה הנבדלת. כי מה יהיה הייחוס בין צורה לצורה? אם לא, רק מערכת יחסים אחת יכולה להיות משועבדת. אם לא שהצורה המוטבעת שלא השתחרה מן החומר, תהיה משועבדת תחת הצורה הנבדלת, ובוודאי בוזנח, זה עניין עבד כנעני. הנה, הלאו. בוודאי זה עניין עבד כנעני, להגדיר, תשימו לב מה זה אומר מבחינה תרבותית, זה אומר תרבויות שמערבבות בין רוח לחומר, ואין בהם טהרה מן החומר, זה רק שיעבוד, זה רק עבד כנעני. אתה לא יכול לדבר איתם, להתכתב איתם באותו לבן. זאת הסיבה שבדורנו אנו רב צבי מנהל מלחמה כל כך חריפה מול תרבות המערב, והוא הראשון שיודע לנתח טוב טוב מה האיכויות המדעיות, התפיסתיות, האומנותיות שלה. באומנות ודאי, לא יודע אם אתם יודעים, אבל הוא שולט באומנות ברמות מפחידות. הוא היה צייר בצעירותו. כן? וכתב שירים גם. לא, צייר. שולט בחומר, אשכרה, כולל אומנות מודרנית. שולט. הוא הראשון לדעת את האיכויות זה, והוא מנהל מנגדה מלחמת חורמה בגלל הדבר הזה. בגלל הדבר הזה. גם מתנגדיו יודעים להגיד שאתה יכול לא לאהוב את השיטה שלו, אבל הוא המתנגד השיטתי והקוהרנטי ביותר שקיים היום בכלל בעולם התרבותי והדתי. למה? בגלל הדבר הזה. כלומר, מערכת היחסים עם תרבות המערב היא יכולה להיות רק דבר אחד, עבד כנעני. אם אתה לא מתייחס אליה כעבד כנעני, גמרנו, הלך עליך, עבד כנעני. תראו, גם עבד כנעני יש לו מקום בבית, אבל הוא עבד כנעני, זה התפיסה. אם הבנתי נכון מה הוא אומר, ויש מצב שלא הבנתי נכון. אבל בבואם של ישראל לארץ, לא היו עבדים להם הכנענים. בספוך, הכנענים אמרו להם, חבר'ה, למה מלחמה? בואו, בחבות. האמירה הזאת, בואו, בחבות, אל תורישו אותנו, נשב, בניכם ניתן לכם, זה מה ששכם אומרים, מרכז הכנעניות, מי שאל? אתה, הריבל, למה אנשי שכם אומרים את זה? ודאי, כי הם אומרים, למה ננהל מערכת יחסים של עבדים? לא, בואו נהיה שווים, בדיוק הסיפור, לא, לכך נאמר, לא תחיה כל נשמה, לא כי אנחנו מחפשים לשסף גרונות, ונאמר, אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים וצררו אתכם על הארץ. לא הכוונה צררו מבחינה חומרית. אלא הנה הרי שבער, כי הצורה הפחותה מצרה, זה הדיבור. כי הצורה, ראיתם איך צורה במקום לצור, במקום ליצור, היא הופכת להיות צוררת, צרה, כי הצורה הפחותה מצרה. הפחותה מצרה את הצורה השלמה, כי הצורות מעיקות זו את זו ודאי, מהויות רוחניות, אין, הם לא, אם הם מסתדרות ביחד, זה אומר שהם התפשרו. הם התפשרו, הם לא עצמיות, הם לא עצמיות, הם מוטבעות בחומר, הם חלקיות. זה לא כאילו פנאטיות, יאללה, בוא נרצח כל מי שלא דומה לנו. זה אומר שמאבק רוחני הוא לא יכול להיות משהו כזה מינורי. וכל דבר רוחני צריך להיות לו את המקום שלו, אבל אם המשמעות של לא לנהל מאבק רוחני זה לטשטש מהויות, לטשטש איכויות, אנחנו בתקלה. כי הצורות מעיקות זו את זו בוודאי ואינם מתאחדים יחד. להתאחד, שימו לב, אומר המהר"ל, יכולים רק צורה וחומר. כי ייחוד כאן משמעותו ליצור מרחב אחד, שמרחב משלים. צורה וחומר יכולים לעשות את זה. צורה וצורה לא, כי כל אחת היא מרחב בפני עצמה. כי כל אחת נותנת אופי אחר. וצובעת את החומר בצורה אחרת, אז חומר אחד לא יכול לקבל שתי צורות, שני אופעים, הוא פסיכי יוצא. או שהוא קופץ מדבר לדבר. כמו ילד שאבא שלו ואמא שלו מושכים אותו לשני כיוונים. נהיה בסוף שוגע. פעם הוא מנסה לרצות את זה, פעם מנסה את זה, ובסוף אין לו אישיות. כי אתה לא יכול להיות שני דברים. רק אם אבא ואמא מחוברים ביניהם, אז הם מעבירים משהו מחובר, הילד יכול להיות איך לצאת, איך שהוא, גם ככה, קשה. כי זה עולם פסיכי, הוא בהבניה פסיכי. כן. תשאל אם בכלל יש גר המלכי. כי לא יכול להיות גר המלכי, זה גם מחלוקת בראשונים. לרוב הראשונים, ולרוב הדעות בגמרא, יש רק דעה אחת והיא נדחית. וזה מאוד מובן, כי לגייר, אתה צריך שלדבר יהיה איזושהי זיקה פה בעולם אל הקודש, וממילא אפשר יהיה להעלות אותה על מסלול אחר, לחבר אותה לנשמתם של ישראל.
זה גם צורה פחותה.
מה פתאום, זה בדיוק השאלה של ביבי. זה לא צורה פחותה. זה צורה טמאה. זה צורה אלטרנטיבית.
מה זה הוא בני המן?
איך?
הוא
הרבה, מהר"ל עונה על זה הרבה, והרבה בחסידות עונים על זה הרבה. זה אחרי שבא סנחירי ובלבל את האומות, לא נגמרו כולם זה, לא נגמר, אנחנו לא יודעים בוודאי שנגמר, אז מפני נשתיירו כל מיני כאלה, בסדר? או שלא הרגו אותם כמו מי אמן או כל מיני כאלה, ובא סנחירי ובלבל את האומות, אנחנו לא יכולים עכשיו להגיד, בוא נתם עליקי, יאללה, גמרות. אז שרדו כאלה והצליחו להגיע אפילו שם. מה זה מסמן באופן מהותי, באופן עמוק, כן? שבצורה, בצורה אקראית, בצורה לא מוכוונת, הקודש מצליח להכיל גם את זה במהלך הדורות, ולא רק שהוא מצליח להכיל את זה, גם הם נרתמים למהלך על ההופעה של הקודש בעולם. הזוי. אבל כאילו כשהאקראיות מוכלת על המקרי. בסדר? המלאק זה מקרה. כשהמקרה מוכל על המקרה, אז יכול לצאת ממנו משהו טוב. אתה משמיד את הדבר בתכונה שלו עצמו. אתה מזקק ממנו את משהו, אבל רק באופן אקראי יכול למצוא את עצמו במהלך מעלה הדורות. לא קיבלת תשובה.
הצורה נהיה בתוך החומר. כשהצורה יוצאת
מהחומר, נפרדת ממנו, כמו שחומר מת. הזמן
שרציתי לשאול, ממש החומר, ממש בלי הצורה, אין לו קיום? חומר בלי...
החומר המצרי, שם המצרי יש לו את הצורה שלו. זה אומר, הצורה המצרית, זה המלאך שלו, זה השר שלו. זה כל המדרש שמדבר על שר של מצרים, דרך עליו, דרך לו על הצבא. זה, אומרים שירה, לא אומרים שירה. יש לו תעזר, כי מצרים הם נהיו חומר להוות אומה חדשה, להוות... אם כאילו זה היה עוד אומה, זה לא יכול להתרחש במצרים. כי כאילו למצרים יש גוף לאומי, ויש זהות לאומית, רוח תרבותית, שזה הצורה שלה, לא יכולה להיווצר שם עוד צורה. זה כמו הילד עם, עם השני ההורים לא, לא, לא מפוקסים. בסדר? אבל אומה שהיא צורה נבדלת, רק היא יכלה להיווצר, כאילו לקחת אומה שלמה שהיא חומר, ולעשות אותה חומר להיווצרות התרבותית החדשה שלה. כאילו רק אומה שהיא צורה נטו יכלה להיווצר בתוך אומה, שהיא אומה בפני עצמה. אומה אחרת לא יכלה להיווצר. אני מקווה שההיגיון מובן לכם, כי אם לא, אז לא הסברתי את הפרק החולף טוב. בסדר? כאילו זה לא יושב אחד על השני, רק מציאות חדשה של אומה שהיא רק צורה, שהיא רק רוח, היא רק תרבות, היא רק נשמה, והיא בורט את הגוף הלאומי שלה אחרי זה, יוצרת אותו בארץ ישראל, אז היא כאילו יכלה להיווצר על אומה שהיא מורכבת מצורה, מחומר וצורה, כי למצרים הייתה צורה, צורה מצרית, אחרת הם לא היו אומה. אבל בסדר, זה צורה מצרית חומרית, אבל היא צורה מצרית. אז איך יכולה להיכנס פה עוד צורה? כי הצורה הזאת לא באה להיכנס בגוף המצרי, היא משתמשת בפלטפורמה המצרית, כדי ליצור מציאות חיים חדשה. וזה יכול לעשות רק צורה שהיא צורה מסוג אחר. אם הייתה נכנית שם האומה, אז או שהאומה החדשה הייתה נמחקת לאומה המצרית, או שהמצרים היו נמחקים לאומה האשורית, פרסית, רומית, whatever, מה שהיה נכנס שם, או הכנענית. ואם עם ישראל היה אומה כמו המצרים מאותו סוג, יותר מאותו דבר, אז המצרים היו נמחקים, ובמצרים הייתה נוצרת ישראל. זה מה שפרעה מפחד, כי הוא לא יודע לחשוב אחרת. אבל באמת, כיוון שעם ישראל הוא לא אומה כמו כל האומות האחרים, זה לא גוף לאומי שיש לו איזה תפקיד מסוים עם צבע מסוים בארזל, אלא זה הלבן של כל הצבעים, זה בכלל יצירה אחרת, זה נשמה אחרת, אז זה כאילו היא מוצאת לעצמה את ההפך שלה, גדלה בתוכו, גורמת לו קלקול עצום, הקצנה של עצמו, ומקצינה את עצמה עד כדי יציאה ממנו. זה המודל של יציאת מצרים. מבריק. רק המהר"ל יכול להגיד דבר כזה. גאון עולם. תוך חשבונות וזה.
זה עם בני ישראל ועצום ממנו אבל
נתחת. כן, כן, דיברנו, הזכרנו את זה.
שפרעה חשב שהם אותה אומה, שהם כמו כל שאר האומות.
שזה יחזור על עצמו, כן. באמת הוא, כי דבורים אלה הם יותר ויותר עמוקים. עוד בעניין כנענים אשר הם נבדלים מן ישראל. החלו הדברים, תתי לך ככה ספתח, מקצת הדברים. לכך נאמר שלא היה אומה בקלקול כמו אומת כנענים. כי אצלם זה קלקול אחר, כי מצד הצורה הפחותה שבהם הם הפך ישראל, הצורה שלהם. זה לא הפך רגיל של צורה וחומר, זה הפך בעולם הרוחני. ומפני כך הם מקולקלים יותר מכל האומות, והדור האחרון של הכנענים יותר מקולקל. כי אחר שהם הופכים לישראל כאשר היו ישראל בשלמות, לא ישראל בהתהוות, אלא ישראל בשלמות, ישראל בתרבות, ישראל הרוחניים, וזה היה בדור האחרון כאשר יצאו ישראל ממצרים שהיו ביותר שלמות, וכנגדו קלקול הכנענים. אז הנה המכה השנייה, כשישראל יצאו ממצרים, והמצרים מסביבם יוכים קולקלים, גם בכנען הוא קצן המצב עוד יותר. בלי בכלל שיש עוד קשר ביניהם. רק ישראל אומרים שהם הולכים לשם. אבל כיוון שעם ישראל, האלטרנטיבה של ארץ כנען, היא פה הגיעה לשיא גידולה, אז גם שם קוראים דברים אדירים. איך? כי לכן הם לא נוגעים אחד בשני, זה קורה כאילו במנותק, כי זה צורה מול צורה, והנה נתבאר למה ישבו ישראל דווקא במצרים ולא בכנען, כי הם לא מתייחסים אחד לשני, וקושי ההוציאה משם למה הוא, כי זה לידה, כי זה היווצרות, כי זה הפך מתוך הפך, כי זה הקצנת השחור של מצרים בלבן של ישראל, ועוד יתבאר עניין ישיבת ישראל במצרים בעזרת השם, בפרקים הבאים. כדי לעבוד על עצמנו ולהגיד לעצמנו שהתחלנו את פרק חמישי, שזה גם כנראה בסדר, אז אני אקרא את המשפט הראשון, אבל זה לא באמת זה. שוב אני חוזר לאותו מקום שאני אומר שאני אעשה משהו ולא מצליח לעשות אותו. לדעתי אני צריך טיפול. התבהר לך בפרק שעבר שסיימנו הרגע, כי ראוי היה, הנה המילה המערל, הרב למד את זה מהמערל כנראה בפסקה הבאה, עודר תמיד במשפט אחד לסכם את מה שהוא עשה מקודם. הנה הוא אמר לך כאן, מילת המפתח ראוי. ראוי היה שהשתעבדו ישראל במצרים, שהם הופכים להם. זהו, סיכם את הפרק. הכנענים היה על הדרך, כי הוא בעיקר עסוק ביציאת מצרים בשלב הזה. וכך היה לאברהם ראש ייחוסנו, מילה שעוד נחזור אליה, כי מעשה אבות לא סימן, ירשו בנים. אמר, אני יודע מה הרמב"ן כתב, מה כתוב במדרש, והוא עושה לו שיפט קטן, אבל משמעותי כמו שנראה בהמשך. והיו הבנים דומים לאב, שהוציא הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו מאור מכסדים, כדי כתיב אני אשר, אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, כמו אני השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה השוואה שהמהר"ל מרמז אליה, שמזה תראה כי מאור כסדים נגלה על המלך מלכי המלכים, גם זה ביטוי מהאגדה, עד שנגלה למלך מלכי המלכים והוציאם, והוציא אותו משם כמו שהוציא את ישראל ממצרים. בפעם הבאה ששומעים פרשת השבוע בבראשיס, סוף פרשת נוח, אתה צריך לדעת שאתה לומד על יציאת מצרים. אנחנו תמיד מלמדים פה שגלות יעקב לחרן זה יציאת מצרים. אמרה לו, אומר, אח שלי התבלבלת, לא אח שלך בכלל, עבד שלך אולי, עפר לרגליך, אומר בכלל אחורה, 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 תחזור. סוף פרשת נוח, יציאת תרח לחרן, והיום מרשם לאברהם, לך לך, זה יציאת מצרים. ככה צריך לקרוא אותה, ככה צריך ללמוד אותה. המהר"ל בפרק הזה הולך ללמוד את בראשית בכלל, באור יציאת מצרים, ואז ללמוד את יציאת מצרים באור ספר בראשית.